Irak, הוא ביקר את המסורת על הפרק בספר שבוקתו בעשר התעודות המפורסמות שבידי הלכתה. היו צירות שירגיל זרצה הזמנית. המתורן הוא, הפלסטינים עזבו את מולדתם בצפונם ב-2008. לאחרונה, לאחר שנים של הכחשה, ששמו היסטוריונים ציונים, תברניטי התנועה הציונית שצדקה לצינור להעביר את הפלסטינים להוציא פוסם מאדמתם ולהעברם למדינה אחרת. כל התברניטים והציונות הציונים דיברו בישיבות היתרוניות וציבוריות על העברת הפלסטינים באמצעות הסכם. אבל הם מכירים במשמעותה המחרדים שאין דבר כזה העברה בהסכם. סברל קצנינסון כתוב אחת התיאורים הכלכליים הציונים בשנות השלישית. דעתו לגבי העברה מהירה של הפלסטינים הייתה מאוד ברורה. בשנת הקונגרס האדים הוא אמר למשתתפים, המצפון שלי נקי לחלקי, שכן רחוק, אני על קרוב. כאשר שמע שממשלת בריטניה מתכנסת על ממשלות של העברה שלו הסחלטים, הוא היה מוחרד ובסיבה מלשמות. הדברים כתנסו, התיאור של העברתם למקום בסוף הפלסטית אינה נכונה. המדינתי החיים שבהם הוא בסוריה ובאיראק. מנהיגים כמו קסמרסון סיבור שהבריטים ישכנעו או יאלצו את האוכלוסייה המקומית לעזוב את מולדתם. אותה שנה תמר בן גוריון בדבריו של דרל קסמרסון אמר, העברה הכסכויה של הערבים מהמישורים והעמקים של מדינת היהודים הממשעת נותנת לנו משהו שמעולם לא היה סמרות. נותנת לנו התדמות שאפילו בחלומות שלנו לא יכולנו לדמיין את זה. זה יותר למדינה ממשלה לזכות שלו. זוהי יצבות מקומית למולדת חופשית. כמובן שהמנהיגים הציונים קיבלו שבריטניה תגרש את הפלסטינים, אבל בכל אם חופלי הפלסטינים שלו תגביר בטיפול את כיבוש הפלסטינים ועתיד הפרויקט הציוני לשחרר את יוסף פלסטינים. בן גוריון, ראש ארגון ותיאן בכלל, נוספים כמו קסמרסון, מה שנקרא טרנספר מרצון. לכן יש לומר, גירוש הערבים קל יותר מכל העברה אחרת לאורך ההיסטוריה. יש כמה מדינות ערביות באזור. עם זאת, עמדה זו לא הייתה כנה, ספרתי המעשית. למעשה לא היה ניתן להעלות על הדעת להעביר רצון אנשים מאדמתם שפנו עליה במשך מאות שנים. העברה כזו לא הייתה אפשרית אלא בחוק. קסמרסון הבהיר בישיבה של התברניטים הציונים ב-1938 ויכוח הוא אמצעי להשתבר על ההתנגדות של הפלסטינים ורצונם להישאר באדמתם. התיאוריה של תברניטי הציונות הייתה טריקת לדבר על העברה מרצון, אבל מבחינה אסטרטגית להגדיל גבולות המעבר בכוח עד ש נבצר הזדמנות להעברה גדולה. נגדותו הייתה ב-1948. בכל אופן, מפרוטוקול ישיבת 1938 אנו מוצאים שהמונח העברה מרצון משמעו למעשה העברה גדולה. בן-גוריון עצמו הציין, אני בעד העברה גדולה. אני לא רוצה
בזה.
מבחינת האגדה, פלסטינים עזבו מרצונם את מולדתם בשנת 1948, ומפנה אילן פקה את קוראו לספרו הנוסף תיאור גזעי של פלסטין. בספר זה פקה בחן את הגירוש ההמוני של פלסטינים במאז 1948, ואת תוכנית דאעש. פפה ממשיך, קו התעמולה העיקרי של ישראל לא השתנה במהלך השנים. הישראלים אמרו שהפליטים הפלסטינים ברחו ברחובות עצמם במהלך מלחמת 48. פלסטינים שגורו שליטי ישראל במהלך המלחמה. זהו מיתוס שהומצא עם פליטי משרד החוץ השני. ב-1949 הפעילו האמריקנים לחץ על ישראל להחזיר את הפליטים הפלסטינים למולדתם, אבל הציונים לא הסתגרו. השותפים שפעילה סנקציות, עם זאת הלחצים היו לתקופה קצרה. כשפרצה המלחמה הקרה, האמריקנים זנחו את השנה. מה שסיין לו הבמאי הסופר והמציג האמריקאי אוליב סטון בסרטו ג'ון קנדי, התייחסו לקשר בין ישראל לרצח הנשיא. החלטת הממשל של קנדי להחזיר את הפליטים הפלסטינים הציבה את בן גוריון במצב מבולבל. הוא חשב שאולי האום בתמיכתה של ארצות הברית יאלץ את ישראל להחזיר את הפליטים למולדתם. לכן התעקשו אנשי אקדמיה היחידים לומר שהפלסטינים הם שעזבו את פריהם ואת אדמותיהם מארצותם. הטענה כי הפלסטינים עזבו את בתיהם ואדמותיהם מרצונם לא הייתה הטענה השנויה היחידה שהצביעה למלחמת 1948. הציונים עשו שלוש שביקות נוספות. ראשית, הפלסטינים נוסעים את החלטות למה שהסתה להם, כי הם לא קיבלו את החלטת הטענה השלישית היא לאחר המלחמה הושיטה ישראל יד לשלום עם הפלסטינים. הראיות מלמדות אחרת. למעשה הקברניטים הישראלים היו עקשנים וסירבו לקיים משא ומתן על עתידה של הפלסטינים. אפילו בספטמבר 1948 הרגו טרוריסטים ישראלים את שליח האום לקידום השלום. הגורמים הישראלים התעלמו בכוונה מהבעיה והמשיכו להפגין עקשנות ועוינות. ההיסטוריון הישראלי אבי שניים מצביע בספרו קיר הברזל כי הישראלים הם שדחו את כל ההצעות שעלה על שולחן ולא הראו גמישות. בפברואר 1947 החליטה בריטניה לעזוב את אזור מערב אסיה. הקהילה הפלסטינית ומנהיגיה ראו בנסיגת בריטניה סימן לעצמאות פלסטינית כמו שאר המדינות האחרות. بنوش هرشونوت از منوت یعویرو ایت هسم خونوت
بناو یدو خواهی گورو دلوبنگ
به همت مفت یخیتو به اوفی دموکراتی بل اوفی ممشلتم هم حتیدی و حتیومی مطور هخیمو ایت هسمم لرگا יעבר נציגת לונדון מפלסטין. התכוננו הקברניטים הציונים והן לכם שתי חזיתות. חזית דיפלומטיה וחזית אזרחית. והשיטה הדיפלומטית הייתה לקשור בין הנושא המאופל של השואה וגורלם של יהודים ברחבי העולם לבין גורלם של המחלים היהודים בפלסטין. לכן ניסו הציונים לשכניע את הקהילה העולמית שהשליט הבריטי האלטרנטיבי בארץ פלסטין תלוי בגורלם של
יהודים.
התוצאה של הפעילות הדיפלומטית הובילה להחלטת האו"ם ב-29 בנובמבר 1947 נציגה לפלסטין, כאשר ההחלטה התקבלה על ידי נציגים שיש להם מעט מידע על פלסטין. הציונים הציעו כ-80% מאדמת ארץ פלסטין להיות המדינה היהודית, ומה שנשאר יסופח למדינת ירדן שתנהל את העניינים בה. לירדן היה רגשות מעורבים. מצד אחד, לא רע להוסיף אדמה פנויה לארצו חסרת המים. מצד שני, ירדן לא רוצה לראות שמי שמפקדה עניין פלסטין. הנושא חמור ורחמי, כאשר קברניטים יהודים הגיעו להסכמה עם השליט הירדני והחסונים התקרבו לרשותו. אולם לציונות לא הייתה שמיטה מכרעת בוועדה המצוות של האו"ם. לכן הוטלה אופציית הסיפור מירדן, והיה צריך להקים ממשלה נפרדת. מסמכים שהודלפו מראים שהקברניטים הציונים הסכימו לתוכנית החדשה, כי לא יודעים כי הפלסטינים יקחו אותם. נגד, כמובן כי החלוקה הסופית של הקרקע הפלסטינית תקבע באמצעות עבודה מעשית בשטח, ולא באמצעות משא ומתן בוועדה האיש. התוצאה החשובה ביותר של התוכנית הייתה מתן לגיטימיות לשלטון היהודי. ואכן בשנת 1948 הקברניטים הציונים הקימו מדינה ללא גבולות מוגדרים, והדבר אפשר להם להרחיב את הגבולות הללו בהתמדה ובעתיד. בן גוריון היה נחוש שהמדינה שתקום בעתיד, האוכלוסייה שלה צריכה להיות יהודית בלבד. זו הייתה אובססיה שלא רק חשובה את ההתנהגות של בן גוריון לפני 48, אלא גם את התנהגותו לאחר הקמת ישראל. מחשבה זו גרמה לו לבצע את הציבור הכיסי לפלסטינים ב-1948. הוא אף אמר בהודעתו לגנרלים שככל שיהיה מספר הפלסטינים קטן במדינה, כך זה יהיה פה. וכשסיום המנדט עולה ומתקרב, הבריטים נפלו לבנת חיפה, וכל זו שהבריטים עזבו, סבשו כוחות הצבא הישראלים, ותארו אותו מהאוכלוסייה האליטית עוד מתום המנדט. עבודה זו נעשתה במסגרת תוכנית. Thank you. אבל איך יכול להיות שהצבא הקטן של ישראל היה מעורב לתיאור בפני מתנדבות? וזה בזמן שישראל הייתה עסוקה בהתמודדות עם הצבאות הכלליים של העולם הערבי. ראשית, לפני הרגעת צבאות ערב, תוחרה האוכלוסייה העירונית הפלסטינית למעט כמה ערים חשובות. שנית, האזורים הפלסטיניים כבר היו בשליטה ישראלית, והעימות עם הצבא הערבי היה בגבולות, לא בתוך הכפרים. הירדנים יכלו לעזור לפלסטינים, אבל המפקד הבריטי של הצבא הירדני נמנע להתאמן עם ישראל. בסופו של דבר, הפעולות הצבאיות של הערבים לא היו אפקטיביות. בהסתכלות רחבה על זו, אנו מבינים שניתן לכנות את מעשיה של ישראל רק בשעי מלחמה. מעשי פעולות אלו היו לא רק בשעי מלחמה, אלא גם בשעים נגד בשעה שמנהיגי הציונות יצאו וימשיכו לבצעה ולתיאור עסקי. זו לא רק מילה פשוטה, אלא הכרזה על פשע עם השלכות פוליטיות משפטיות ומוסריות רחבות. לאחר 1948 לבשה מדיניות התיאור הטבעי של הציונים בסורות שונות. חלקים שונים של השטחים הכבושים ובתוך ישראל הפכה מדיניות הגירוש לאיסור על פלסטינים לעזוב את הכפרים או השכנות שלהם. הגבלה של הפלסטינים בכל אזורים בהם חיו תשיג בדיוק את אותה מטרה כמו גירושם. כשהפלסטינים היו מוקפים באזורים סיבובים לחלוטין, כוחי המדיניות הישראלית הסירו את מטרתם. כי זה היה עוד ביטוי של טרור עסקי. ישראלים מעולם לא נענשו על הפשע הזה. כל זה נאמר כדי להוכיח שהפלסטינים לא עזבו מרצונם את מולדתם ב-1948. פלסטינים מעולם לא עזבו את מולדתם, אלא בגלל כפייה, כוח ופחד מפשעי ישראל. כן, גם ההחלטה החמישית הזו הייתה המטרה הציונות לכסות על פשעיה ולהצדיק את מלכותה בארץ שאינה של האחר. כאן נעזרו קרים.
Thank you. Thank you.
nani kuwa hapana yoyote atakaye weza kumtii. Anasema nimeharibu mali nyingi kwa ajili ya kumfinya Uislamu. Je, nadhani ya kuwa hapana yoyote amwonaye? Je, hakukumpa matumaini na ulimi na mguu na kukambainishia zote njia mbili iliyo njema mbaya? Hata huo mlima yaani njia nzito kwa kumfikisha kwenye uzima. Na nini itakujulisha huo mlima wa kumfikisha kwenye
la kigaidi kwenye mfungamano wa کردن
Bazar,
Bazar,
Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, Bazar, B
Inakuja katika darasa zako ili kweli nistafidi na elimu yako tu, lakini mimi si katika ufuasi wako. Imamu Bakr alayhi salam alimtazama bwana yule kwa tabasamu, kisha akamwambia, hakuna kitu ambacho kitajificha kwa Mwenyezi Mungu. Siku zikasonga mbele, mara bwana yule alipopata fursa alikuwa akimtolea maneno ya kejeli, dhihaka na kumvunjia heshima Imamu Bakr alayhi salam. Baada ya kupita siku nyingi, yule alipatwa na maradhi. Ndugu zake walifanya kila wawezalo kumtafutia matibabu, lakini juhudi zao hazikuzaa matunda. Maradhi yake yakawa makali zaidi na zaidi, kumdhoofisha siku baada ya siku, kiasi cha kumfanya ashindwe hata kutembea na hivyo kubakia kitandani. Usiku mmoja, akiwa katika hali mbaya ya maradhi, aliota ndoto ya ajabu na kutisha. Alikurupuka kutoka usingizini na kuita watu wake wa karibu na kuambia, nimeota ndoto ya ajabu nikiwa usingizini. Nimeota roho yangu imetenganishwa na mwili wangu, na kuona lahadha na muda mauti yangu ukiwa umewadia. Lakini katika sekunde hiyo, mara nikamwona Imam Muhammad bin Ali, yani Imam Bakr alayhi salam, akiniombea shufaa. Mwenyezi Mungu akaikubali dua yake na mimi nikarejea duniani. Sasa ninakuombeni mwende kwa Imam Bakr, mtafadhalishe aje hapa. Laiti ningekuwa na nguvu za kutembea, basi mimi mwenyewe ningelienda kwake, lakini nasikitika, hali yangu ni dhaifu na hainiruhusu kufanya hivyo. Zake wakiwa wamepigwa na butwaa, akamuuliza kwa mshangao mkubwa, kwani wewe si katika wapinzani wake wakubwa? Na yule akawaambia ndugu zake, mimi nilikuwa nikimfanyia uadui siku zote, lakini hakuna wakati ambao alikasirika na kuudhika na vitendo vyangu hivyo vibaya. Badala yake alikuwa mwenye subira kubwa, na alistahimili na kuvumilia kushiriki kwangu katika darsa zake. Yeye ni mtu mwema, ni shafsia mkubwa ambaye hata nimemuona katika ndoto akiniombea dua. Kwa hakika hili ni jambo la kushangaza sana. Habari za kuugua bwana yule zilimfikia Imam Bakr alayhi salam. Baada ya kutekeleza swala ya farawi ya alfajiri, alikwenda moja kwa moja hadi nyumbani kwa bwana yule. Aliingia nyumbani kwake na kutoa salamu, kisha akamwita bwana yule kwa jina lake. Bwana yule wa Sham aliposikia sauti ya Imam ikawa ni kana kwamba amefufuka. Imam akamsogelea kwa upole, akamsaidia kunyanyuka kitandani na akakaa kitako. Kisha Imam akawataka ndugu zake watengeneze dawa maalum, kisha yeye mwenyewe akamwonyesha kuugua kama alivyosema Imam, na yule alipata nafuu na kupona baada ya siku chache. Siku ya kwanza tu alipopata nguvu ya kutembea, moja kwa moja alikwenda kwa Imam Bakr. Alikaa mbele yake kwa heshima, taadhima na adabu, na hali ya kuwa machozi yalimtiririka. Akamtaka Imamu amsamehe makosa yake yote, akumkosea adabu na kumkejeli. Kisha akasema, nashuhudia kwamba wewe ni kuja wa Mwenyezi Mungu kwa watu, na mtu ambaye anashikamana na asiyekuwa wewe atakosa. Ya umma wa Kiislamu mambo yenye thamani kubwa. Wende mmoja Imam Bakr alipigania kuimarisha misingi na itikadi za kidini kwa watu, na kwa upande wa pili alitumia mbinu za kutoa hoja za kimantiki na thabiti ili kubatilisha fikra potofu zilizokuwa zinaenezwa katika umma wa Kiislamu. Imam Bakr ndiye alianzisha mapinduzi makubwa ya kifikra katika umma wa Kiislamu. Imam Bakr alayhi salam zama hizo watawala wa Bani Umayya walishughulishwa zaidi na kuimarisha tawala zao, kupambana na mizozo ya kisiasa iliyokuwa na yao. Hivyo hali hiyo kwa kiasi fulani ilitoa fursa kuenezwa mafundisho ya kiutamaduni na kiitikadi ya watu wa nyumba wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Hatari zilizokuwa zikiukabili umma wa Kiislamu wakati huo, fikra za kupandikiza zilizoingizwa katika umma huo, ndio kazi kubwa ya Imamu Baqir alaihi salam, ilikuwa ni kupambana na fikra hizo potofu kwa hoja za kimantiki. Alitumia Qurani, Sunna na za Mtume, sira ya Ahlul Bayt alaihi salam, nguzo na marejeo ya kutatua migogoro ya kifikra na kiitikadi.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.